שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ז' במסכת מכות באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה 5 שורות מלמעלה. המשנה שלנו מסכמת כמה כללים בתהליך המשפט. אדם שברח מבית הדין לאחר שנגמר דינו למיטה, אם תפסו אותו והביאו אותו לאותו בית דין, לא מתחילים מחדש את הדיון, אלא מוצאים אותו להורג מיד. ואם מצאו אותו והביאו אותו לבית דין אחר, אם יבואו שני אנשים ויעידו שראו שבית הדין המקורי דן אותו למיטה, ומי היו העדים שיעידו נגדו, ידון אותו למיטה על פי העדים האלו. הגמרא מעמידה את שני הדינים האלו כאילו בסתירה, כי מהדין הראשון משמע שרק אם אותו בית דין נמצא אותו לא מתחילים את הדיון מחדש, אבל בבית דין אחר יעמידו אותו לדין מחדש וישמעו את העדויות עוד הפעם כאילו לא היה שום דבר קודם. אבל מהדין השני משמע שגם בבית הדין האחר לא מתחילים את הדיון מחדש ויכולים להרוג אותו מיידית. ומתרץ הבאי שיש הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, כמו שהסביר רבי יהודה בן דוסטאי בברייתא. מי שנגמר דינו למיטה בבית דין בארץ ישראל וברח לחוץ לארץ, לא סותרים את דינו. לעומת זה, אם נגמר דינו של אדם למיטה בבית דין בחוץ לארץ וברח לארץ ישראל, ושם תפסו אותו, יתחילו את הדין שלו מההתחלה, ואולי יצליחו למצוא לו איזה צד זכות בגלל הזכות של ארץ ישראל. הדין הבא של המשנה מלמד שניתן לדון דיני נפשות גם בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ, בבית דין של 23 שמכונה במשנה סנהדרין. בברייתא כתוב שהמקור לדין הזה הוא מהפסוק והיו אלו לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם. הכוונה בכל מקום שאתם יושבים וגם בחוץ לארץ. אבל יש הבדל. בארץ ישראל מעמדים בתי דינים בכל מחוז ובכל עיר, כמו שכתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך, בכל שער עיר בארץ ישראל. לעומת זה, בחוץ לארץ מעמדים בתי דינים רק בכל מחוז ומחוז, ולא בכל עיר ועיר. הדין האחרון של המשנה ושל הפרק מדבר על התדירות של גזרות עונשי המוות. מתי סנהדרין נקראת חובלנית בגלל תדירות גבוהה של עונשי מוות? תנקם סובר שסנהדרין שורגת פעם בשבע שנים נקראת חובלנית. רבי אלעזר בן עזריה סובר שפעם בשבעים שנה נקראת חובלנית, או לפי פירוש אחר, רבי אלעזר בן עזריה סובר שאם סנהדרין הרגו פעם אחת בשבעים שנה זה סביר. רבי עקיבא ורבי טרפון אומרים שאם הם היו יושבים בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולם. ורבן גמליאל סובר שמצב שבו לא ממיתים אף פעם בבית הדין יביא למצב יותר גרוע, כי לא תהיה הרתעה וירבו שופכי דמים. הגמרא מנסה להבין איך יכול להיות שרבי עקיבא ורבי טרפון היו מגיעים למצב שמעולם לא היו הורגים אדם בבית הדין. לגבי דיני רצח אומרים רבי יוחנן ורבי אלעזר, תמיד יוכל בית הדין להגיד שאדם אותו רצחו היה מוגדר כטריפה. זאת אומרת, אדם שיש לו אחד מ-18 מומים שונים שיביאו אותו לידי מיטה בתוך שנה. וההלכה שאדם שרוצח טריפה פטור ממיטת בית דין. רבשי מוסיף שגם אם יוכיחו בבדיקה לאחר הרצח שהגוף של הנרצח היה שלם, יוכל בית הדין להציל את הרוצח בטענה שבמקום שבו החרב של הרוצח פגעה, שם היה לו מום ואי אפשר לזהות אותו לאחר המוות. לגבי דיני ערווה, איך יכול להיות שרבי עקיבא ורבי טרפון היו מגיעים למצב שמעולם לא היו הורגים אדם בבית הדין? אביי ורבא מסבירים שזה בלתי אפשרי שהעדים יראו את מעשה הבילה ממש לפרטים, ולכן לא יוכלו לחייב את הנידון במיטת בית הדין. לעומת שיטת רבי עקיבא ורבי טרפון, חכמים סוברים שאין צורך לראות ממש את המעשה, אלא כמו שהסביר שמואל, מספיק שעדים רואים אותם כדרך המנאפים, וזה מספיק כדי לחייב אותם מיטת בית דין. כאן סיימנו את הפרק הראשון, ואנחנו מתחילים את הפרק השני במשנה בעמוד א' למטה. הנושא של הפרק השני במסכת מכות הוא גלות. יש שלושה סוגים של אנשים שגורמים למיטה של אדם אחר. הראשון הוא אדם שהורג במזיד והוא חייב מיטת בית דין. הסוג השני הוא אדם שהורג באונס והוא פטור. והסוג השלישי הוא אדם שהורג בשגגה והוא גולה לעיר מקלט. לגואל אדם יש רשות להרוג אותו, כל עוד לא יגיע לעיר המקלט, והוא נשאר בעיר המקלט עד מותו הכהן הגדול. הפרק שלנו מדבר בעיקר על הסוג השלישי, על הורג בשגגה. המשנה הראשונה של הפרק מגדירה כלל מתי אדם נחשב להורג בשגגה שחייב גלות ומתי לא. אם אדם הרג בדרך ירידה, או שהוא עצמו ירד וגרם להריגת אדם אחר, או שהוריד חפץ שגרם להריגת אדם אחר, בשני המקרים האלה הוא חייב גלות. אבל אם הוא רק בדרך של עלייה, או בעצמו, או חפץ שהוא העלה, הוא פטור מגלות. המשנה מביאה שלוש דוגמאות שלכל אחד מהם יש דרך ירידה שבה חייב גלות, ודרך של עלייה שלא חייב גלות. הדוגמה הראשונה, אדם שמחליק את הטיח על הגג שלו באמצעות כלי בשם מעגילה. אם המעגילה שנפלה כלפי מטה וגרמה לו למות, אז הוא חייב גלות, אבל אם העלה אותה בשיפוע כלפי מעלה, והיא נשמטה מהיד שלו והיא הרגה, הוא לא חייב גלות. הדוגמה השנייה היא אדם ששלשל חבית כלפי מטה עם חבל, והחבית פתאום נפלה והרגה. אז הוא חייב גלות, אבל אם העלה את החבית כלפי מעלה ונפלה, הוא לא חייב גלות. והדוגמה השלישית, אדם שירד בסולם ונפל על אדם אחר והרג אותו, הוא חייב גלות. אבל אם עלה בסולם ונפל, הוא לא חייב גלות. שמואל מסביר שהמקור לכך הוא שרק בדרך ירידה חייב גלות, הוא מהפסוק ויפל עליו וימות, שיגרום להפיל, זאת אומרת בדרך נפילה, שהיא ירידה. התורה משתמשת בשני ביטויים כדי לתאר הריגה שלא במתכוון. הראשון בשגגה והשני בבלי דעת. הברייתא מסבירה את הביטויים. הביטוי הראשון בשגגה, כוונה לחוץ מהאדם שורג במזיד שהוא לא גולה. ומסביר רבה שהחידוש של הברייתא הוא שאפילו באדם שחשב שמותר להרוג והרג, ההלכה היא שהוא לא גולה, ודווקא אדם שלא הייתה לו שום כוונה להרוג גולה, ולא אדם כזה שהייתה לו כוונה. לפי רבה הוא לא יגלה כי הוא קרוב דומה למזיד. אבל אבאי סובר שהוא לא יגלה כי הוא דומה למקרה של הורג באונס ולכן לא יגלה. הביטוי השני של התורה הוא בבלי דעת. דורשת הברייתא, דווקא אדם בבלי דעת גולה, אבל אדם שמתכוון לא גולה. מסביר רבה, החידוש של המשנה הוא לא רק אדם שהרג במזיד ממש לא גולה, זה ברור, אלא גם אדם שהתכוון להרוג בהמה או כותי או נפל שעליהם אין מיתת בית דין, ובמקום להרוג אותם הוא הרג יהודי בן קיימא, אדם כזה לא יגלה, כי לא הייתה לו שום כוונה להרוג יהודי. ראינו במשנה שהתורה הגבילה את המקרים שבהם אדם חייב גלות. הגמרא מביאה ברייתא שמוסיפה עוד כמה מקרים וגם כמה הלכות בדיני הגלות. לצורך העניין היא מביאה שלושה פסוקים משלושה חומשים. הפסוק הראשון בפרשת מסה לגבי הריגה בשגגה, ואם בפתע בלא איבה עדפו השליך עליו כל כלי בלא צדיעה, כל אחת מהמילים האלה בפסוק אנחנו נדרוש אותה. הדרשה הראשונה מהפסוק כתוב אם בפתע, מה הכוונה? חוץ מהאדם שהלך עם סכין שלופה בפינת רחוב, וכשהוא פנה מהרחוב שלו לרחוב השני הגיע אדם אחר ונתקל בסכין ומת. אז ההורג לא גולה. יש מחלוקת בראשונים אם לא גולה כי זה אונס, זה הגיע בהפתעה גמורה, או שהוא לא גולה דווקא כי זה קרוב למזיד, כי הוא היה צריך להיזהר ולהבין שללכת עם סכין שלופה זה יכול לגרום לאסון. הדרשה השנייה בלא איבה, דווקא כאשר אין איבה בין ההורג לנהרג, אז יש דיני גלות, אבל אדם שהרג את השונא שלו הוא לא גולה, כי חזקה שזה כבר קרוב למזיד. הדרשה השלישית הדפו, שאם אדם דחף אדם אחר בגופו והרג אותו כך בשגגה, הוא חייב גלות. הדרשה רביעית או השליך עליו, אדם שלקח גרזן כדי להכות כלפי מעלה, אבל לפני המכה לקח תנופה כלפי מטה, מה שמוגדר ירידה לצורך עלייה, והרג בהשפלה כלפי מטה של הגרזן, הוא חייב גלות, כי זה היה דרך ירידה, למרות שהכוונה האמיתית הייתה למכה בדרך עלייה כלפי מעלה. בהמשך אנחנו נתעכב על הדרשה הזאת באריכות. הדרשה החמישית והאחרונה בלא צדיעה, שלא התכוון לצד אחר. אדם שהתכוון לזרוק אבן לכיוון מסוים, ובטעות הגיע לכיוון אחר ופגע באדם והוא נהרג, זורק האבן פטור מגלות כי זה קרוב לאונס. ראינו פסוק ראשון מספר במדבר שממנו דרשה הברייתא, הפסוק השני הוא בפרשת משפטים. ואשר לא צדה, והאלוהים מינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. מה הכוונה ואשר לא צדה? מסבירה הברייתא, מלשון צד, צידו של האדם, שלא התכוון לפגוע באדם אלא לידו. למשל, אדם שהתכוון לזרוק אבן שתגיע למרחק מסוים שבו אין אנשים, והאבן נזרקה בטעות למרחק גדול יותר ופגע באדם והרגה אותו. ההורג פטור מגלות כי זה קרוב לאונס. הפסוק השלישי והאחרון בברייתא הוא מפרשת שופטים, ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים. המילה יער מלמדת שכמו שיער הוא מקום שלכל אחד יש רשות להיכנס אליו, וזה היה מקום שבו הוא בחרה התורה לתאר את ההריגה בשגגה, כך תמיד כאשר אדם הורג בשגגה הוא יגלה רק אם זה היה מקום שיש גם להורג וגם לנהרג רשות להיכנס. אבל אם ההרוג הגיע לחצר של ההורג ללא רשות, ההורג לא יגלה. סיימנו את הברייתא שדרשה משלושת הפסוקים, ועכשיו שואל רבי אבאו את רבי יוחנן. הרי למדנו במשנה שאדם חייב גלות רק אם הרג בדרך ירידה ולא דרך עלייה. מה יקרה אם אדם שעולה בסולם ותוך כדי עלייה הוא דורך על השליבה של הסולם והיא נופלת ופוגעת באדם שעומד למטה והוא מת כתוצאה מהמכה של השליבה? מצד אחד אפשר להגיד הרי אדם עולה בסולם ולכן הוא פטור כי זו דרך עלייה. אבל מצד שני הרי הדרך של הרי הוא דרך על השליבה שנפלה כלפי מטה והפעולה של האדם הייתה דחיפה כלפי מטה ובדרך ירידה הוא יהיה חייב בגלות. ענה לו רבי יוחנן כבר למדנו שירידה לצורך עלייה חייב ולכן הוא יגלה. אבל רבי אבאו המשיך להקשות, הרי כתוב במשנה זה הכלל, כל שבדרך ירידתו גולה, שלא בדרך ירידתו אינו גולה. מה הכלל הזה מוסיף על דברי המשנה שכבר לימדה את ההבדל בין דרך עלייה לדרך עלייה? ראינו שלוש דוגמאות, אלא בוודאי היא באה לרבות את המקרה שלנו ולהגיד שלא בדרך ירידתו, לרבות את המקרה שלנו שפטור מגלות. אבל רבי יוחנן דחה את דברי רבי אבאו, למה? כי אפשר לדייק גם מהחלק הראשון של הכלל את ההפך בדיוק. המשנה אמרה כל שבדרך ירידתו גולה, אפשר לרבות את המקרה של השליבה והוא כן יגלה. ולכן אי אפשר להוכיח מהמשנה הזאת לא לכאן ולא לכאן. הגמרא מנסה לקשר בין המחלוקת של רבי יוחנן ורבי אבאו למחלוקת תנאים. כתוב בברייתא אחת שאם אדם עלה בסולם ונשמטה השליבה והפגיעה שלה הרגה אדם, הוא חייב. בברייתא השנייה כתוב שפטור. אז הנה, לכאורה, שתי ברייתות עם שתי שיטות התנאים שמקבילות בדיוק למחלוקת האמוראים. יש פה שאלה נסתרת, לכאורה למה האמוראים יחלקו במחלוקת שכבר נחלקו בתנאים הקודמים להם. לכן דוחה הגמרא ומציעה שלוש אפשרויות שונות להסביר את מחלוקת התנאים בדרכים אחרות שלא קשורות למחלוקת של האמוראים. ההסבר הראשון, שתי הברייתות סוברות שאדם שרג עם השליבה כשלה בסולם פטור מגלות, וזה מה שאומרת הברייתא השנייה. והברייתא הראשונה שחייבה לא חייבה גלות אלא חייבה תשלומים במקרה שאדם שלמטה הרג לא נהרג אלא רק נפצע. והחידוש הוא שבדרך עלייה אמנם פטורים מגלות במקרה של מוות, אבל לא פטורים מתשלומים במקרה של פציעה. ההסבר השני נסביר אותו לפי שיטת הריטב"א. שתי הברייתות סוברות שאדם שהרג עם השליבה כשלה בסולם חייב גלות. הברייתא שפוטרת מגלות מדברת על מקרה שהשליבה הייתה מתולעת, ואדם שדרך עליה נחשב לשוגג שקרוב למזיד, כי היה צריך להיזהר לא לדרוך על השליבה כשהוא רואה שהיא מתולעת. והברייתא שמחייבת גלות מדברת על שליבה רגילה, שאין איתה שום בעיה, ואדם שדרך עליה פטור כי זה דרך עלייה. הזכרנו את הכלל שהופיע במשנה ולא הבנו עדיין מה הוא בא להוסיף. אז מה בכל זאת אפשר ללמוד מההוספה הזאת? אפשר לרבות את המקרה של הקצב, שמיד נסביר. ישנם ארבע ברייתות שלכאורה סותרות. הברייתות מדברות על קצב שהרג בשוגג עם הגרזן שלו אדם. הברייתא הראשונה אומרת שאם הרג לפניו חייב ולאחריו פטור. הברייתא השנייה אומרת שלכאורה בדיוק ההפך, לאחריו חייב, לפניו פטור. הברייתא השלישית אומרת שתמיד חייב גם לפניו וגם לאחריו, הברייתא הרביעית אומרת שתמיד פטור גם לפניו וגם לאחריו. הגמרא מסבירה שכל ארבעת הברייתות לא חולקות, ונסביר. כאשר הקצב משתמש בגרזן הוא עושה חמש פעולות. כל אחת מהברייתות דיברה על שתיים מתוך הפעולות האלה. הפעולה הראשונה, הוא משפיל את הגרזן מלפניו כלפי מטה כדי לקבל תנופה. הפעולה השנייה, הוא מרים את הגרזן מלפניו לכיוון הכתף. הפעולה השלישית, הוא משפיל את הגרזן מכיוון הכתף אל מאחורי הגב. והפעולה הרביעית, הוא מרים את הגרזן מאחוריו כלפי מעלה לכיוון הכתף. והפעולה החמישית והאחרונה היא המכה הסופית מהכתף לכיוון מטה מלפניו. הברייתא הראשונה שאמרה שאם הרג לפניו חייב ולאחריו פטור, דיברה על שתי הפעולות הראשונות. כאשר הוא השפיל את הגרזן כלפי מטה, והרג, זה דרך ירידה וחייב. אבל כאשר הרים את הגרזן לכיוון הכתף, שמכונה לאחריו והרג, זה דרך עלייה ופטור. הברייתא השנייה שאמרה שלאחריו חייב לפניו פטור, מדברת על הפעולה השלישית והרביעית. כאשר הוא השפיל את הגרזן מכתף כלפי מטה מאחריו, והרג, הוא חייב, כי זו דרך עלייה. אבל כאשר הרים את הגרזן לכיוון פניו כלפי הכתף למעלה, והרג, הוא פטור, כי זו דרך עלייה. הברייתא השלישית שאמרה שחייב גם לפניו וגם לאחריו, מדברת על הפעולה הראשונה שהיא דרך ירידה לפניו, על הפעולה השלישית שמשפיל את הגרזן מאחוריו כלפי מטה וגם היא דרך ירידה ולכן הוא חייב. והברייתא הרביעית והאחרונה שאמרה שתמיד פטור גם לפניו וגם לאחריו, דיברה על הפעולה השנייה והרביעית. השנייה שרים את הגרזן כלפי מעלה לפניו, והרביעית שרים את הגרזן מאחורי הגב כלפי מעלה לכיוון הכתף. בשני המקרים מדובר בדרך עלייה והוא פטור. כך יוצא שאין מחלוקת בין ארבעה הברייתות וכל אחד דיברה על שני שלבים שונים בתהליך המכה של הקצב עם הגרזן. סיימנו את הסוגיה 8 שורות מלמטה בעמוד ב', כל טוב.